שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו ואני מזמין אתכם להיות מנויים שלנו ביוטיוב, שלנו כמובן, אנחנו נודה לכם על כך ולפני כל דבר אחר, פרסומת אחת ועוד יותר לפני כן, שלום לך הרב אורי שרקי, אורחנו, אבל אחרי הפרסומות, בבקשה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. שלום לך, הרב אורי שרקי.
שלום לך, שלום לכל המאזינים ולצופים.
יפה. אני היום רוצה לעסוק לא ב... עסקנו כמה פעמים בשיחותינו האחרונות גם כן באנשי העולם, גויי העולם וכולי, אגב עיסוקיך, אני רוצה היום לעסוק בנו הישראלים. מרבים לדבר על חילופי אליטות, כלומר הקיבוצניקים זה כבר לא מה שהיה מזה 20-30 שנים, והייתי אומר שכבר מ-67 וביתר סט מ-73 החלה תנועה גדולה של צמיחת אליטה חדשה, האליטה הדתית-לאומית. גם אתה חושב ככה?
אני חושב שכל חברה מנוהלת בסופו של דבר על ידי אליטה, והאליטה מתחלפת. פעם זה היה הקיבוצים, אחר כך הצבא, האקדמיה, התקשורת, לפעמים הדתיים הלאומיים. אני לא חושב שהדתיים הלאומיים כבר מנהלים את המדינה, אבל הם בהחלט עשויים להיות האליטה הבאה, וזה מה שדי מבהיל בעיקר את הדתיים הלאומיים עצמם, שהם אינם יודעים כיצד לנהל מדינה ומה נעשה עם זה.
שמה, אבל, כן, תמשיך.
אבל... כלומר, את האמת, אני חושב שאין מה לחשוש, כלומר, מה שכולם מדברים עליו זה המושג של מדינת הלכה, שאנשים נבהלים ממנו, זה סוג של דחליל, כשאם באמת היו מבינים על מה מדובר, אני חושב שכולם היו רוצים שזה יקרה, זה לא משנה אם אתה דתי או חילוני, מדינת ההלכה אינה מדינה דתית, צריך להבחין בדבר הזה. המדינה הדתית היא מדינה שקופה אורח חיים דתי על יושביה. והילו מדינת ההלכה היא מדינה שאיננה נכנסת לחירויות הפרט, אלא היא מתעסקת בנורמות הבסיסיות של המשפט. והנורמות הבסיסיות של המשפט הן בהחלט מתאימות לניהולה של חברה מודרנית, ואולי אפילו בצורה יותר טובה ממה שמתקיים היום.
היות ויש לי אי אלו פקפוקות בעניין כפי שאתה יודע היטב, אז בוא תשכנע אותי עכשיו. כלומר, אתה מדבר על מדינה שהתשתית, אבן המשתית המשפטית שלה, או הקונצפט המשפטי הכולל, בא מתוך עולם ההלכה, נסמך אליו, יונק ממנו, מושפע ממנו, מן הסתם גם מכניס עוד דברים חדישים יותר, פרי התקופה, על בסיס עקרונות העבר, ואתה אומר, זו אינה מדינה שקופה כלום בתחום הדתי. תסביר לי.
פשוט מאוד. כלומר, מדינת הלכה מורכבת משני מרכיבים. הראשון הוא ההכרה שהריבונות איננה מתחילה מן האדם, אלא מתחילה מאלוהים. ברגע שהדבר הזה מובן, אז ממילא מובן גם שמוסדות השלטון של הריבונות האלוהית לריבונות האנושית, אבל כל ההבדל הוא בהכרה. בסופו של דבר נוצרת האוטונומיה של האדם והמשפט, ואז במובן הזה אפשר לומר שהמדינה הרבה יותר בריאה, פחות גאוותנית, איננה חושבת את עצמה כתחליף לאלוה, אלא כי הם קיימת דיאלוג עם האלוהות, והדבר הזה אני חושב שהוא בריא לכולם. והנקודה השנייה היא החקיקה. כשהחקיקה היא בסופו של דבר, יש הרבה מאוד מנגנונים בהלכה שמאפשרים להפוך את כל החלטות הכנסת, כמעט כולן, להחלטות של מה שנקרא תקנת הקהל. כלומר, ברגע שאתה מכיר בה, תקפות העקרונית של המשפט העברי, או נגיד אפילו בתקפות העקרונית של משפט התורה, מכאן ואילך אפשר להכריז על כל שאר החוקים, שזה בעצם כמעט כל חוקי הכנסת, אפשר להכריז עליהם כתקנת הקהל, כפי שהם מקובל במשך כל הדורות, ואז יוצא שאין לך שום קונפליקט, אלא מה תאמר, נישואים כדת משה וישראל, זה כבר קיים, כלומר מדינתנו היא כבר מדינת הלכה, עבור היהודים או מדינת שריעה עבור המוסלמים או מדינת כנסייה עבור הנוצרים, כי הרי ככה מתחתנים במדינת ישראל, בעצם אין פה שום חידוש. אלא מה תאמר? האם יש חוקים שייפסלו על ידי איזושהי מועצה דתית עליונה, סנהדרין וכדומה? התשובה היא בוודאי, אבל הרבה פחות חוקים ייפסלו ממה שהיום בג"ץ פוסל, כי היום בג"ץ פוסל על סמך ערכים ליברליים שהוא החליט עליהם בתור המולכים בכיפה, ואילו כאשר הכיפה מולכת, אז זה נראה קצת אחרת, יש רק מספר דברים קטנים ביותר שייתכן שייפסלו, וכך שבעצם אנחנו נחיה בחברה הרבה יותר בריאה, הרבה יותר הרמונית בין חלקיה השונים, והיא תוכל גם לשמש כשמה, כדוגמה, כדגם לייצוא לאומות העולם, ואז בעצם הרעיון הגדול של השפעה על האנושות דרך מדינת ישראל, החזון הזה יתממש.
אורי, אני תכף, אני רוצה לבדוק את המושגים, ושואלים אותי באוזני, טוב, מה כל הקונצפט הזה קשור לחילופי האליטות?
חילופי האליטות, אתה בעצמך אמרת שהחברה דתית לאומית עשויה להיות האליטה הבאה שמנהלת את המדינה, אני חושב שזה דבר די רחוק עדיין, אבל אתה בעצם הזכרת בהקשר הזה של אליטה דתית לאומית את האפשרות, ואולי זה בעצם מתבקש שנדבר גם על המושג של מדינת הלכה. אבל אפשר לומר באופן אמיתי, דמוקרטיה אמיתית מעולם לא הייתה קיימת בשום מדינה, כולל אתונה הדמוקרטית. תמיד היה בעצם איזשהו צמצום של היכולת של העם להיות השליט בעצמו. צריך לומר את האמת, תמיד מדינה נוהלה על ידי איזושהי אוליגרכיה. עכשיו, האוליגרכיה בהחלט יכולה להשתנות. אז זה נכון שיש מצבים שבהם, וזה די מה שקורה היום, ההון הוא האוליגרכיה השלטת. הון שלטון זה לא מושג חדש, והוא לא מיוחד לא לשמאל ולא לימין. לא רק בשמאל יש קשר בין הון לשלטון, יש גם קצת לפעמים גם בימין. אבל בסופו של דבר יש מי שקובע את הטון. הטון היום נקבע על ידי אוליגרכיה מסוימת, אליטה תקשורתית, שהיא בעצמה מושפעת מאליטה אקדמית, שהשורשים שלה צריך לחפש אותם, אבל בסופו של דבר תמיד יש איזושהי אליטה שהיא בעצם עוסקת במניפולציה מסוימת כלפי העם ונותנת לו את ההרגשה שהוא המחליט.
שמע אורי, אני רוצה להעלות בפניך שתי נקודות. אחת, דיברת על תפקיד שיש לתקשורת וכך הלאה. בוא נאמר בימי חלדי בהתבונני היטב היטב בתקשורת, ואני רוצה לבדל את התקשורת הציבורית סלש ממלכתית שהיא צריכה להיות אחרת, אבל התקשורת ברובה מכריע היא עסק פרטי שהוא האימא של ההון שמנהל תקשורת, ובמילה אוסף אינטרסים מכל הכיוונים והצדדים, כך שהתקשורת, קרל לב השמירה של הדמוקרטיה, אפס בימי חלדי, ראיתי דברים ואני אומר לעצמי, לא בדיוק ככה. אבל אני רוצה לעמוד על עוד נקודה, אנא התייחס לשתי נקודות. אמרת דבר בעיניי פנטסטי, ואני מת שתשכנע אותי בו, בסדר? לא שוכנעתי, אבל אמרת דבר... אתה אומר שהמדינה שתחיה בתוך, שתהיה חלק ממתכונת, שהמתכונת במדינה תהיה מתכונת של מדינת הלכה, כלומר שזו התשתית המשפטית על פי המתנהלת המדינה, היא תהיה מדינה צנועה יותר ולא מדינה גבוהת לב. כלומר, אתה בעצם מדבר על הרעיון הליברלי המקורי, ההומניסטי המקורי. כלומר, המדינה מצטמצמת, היא שמה את האדם במרכז, הוציאה את האלוהים, אני מדבר על מדינות אירופה, בסדר, על המהפכה האירופית, והמדינה לכן לכאורה הייתה אמורה להפוך להיות צנועה יותר, אני לא בטוח שהיא עשתה את זה. אורי.
תראה, אני ממש לא מבין איך אתה הבנת מדבריי את הדברים האלה. הרי זה בדיוק העניין, המדינה הליברלית המודרנית הציבה את האדם במקומו של אלוהים. במובן הזה יש גאווה עצומה לאדם שהוא חושב שהוא בעצם המקור של הסמכות. הריבונות נמצאת בגוף השלטוני, בעוד שבמדינת ההלכה יש הכרה בכך, מה שאגב היה קיים במלוכות לפני המהפכה הצרפתית, שבסופו של דבר השלטון הוא בחסד האל. השאלה אם הוא צריך להיות שלטון ריכוזי או שלטון מבוזר, הדברים האלה הם כבר נהלים, נהלים שהציבור מחליט עליהם. אבל בסופו של דבר היא הרבה יותר צנועה, לא במובן שהיא מצומצמת המדינה ההלכתית, אלא היא צנועה בבחינת ההכרה שלה איננה חושבת שהיא בעצמה המקור של השלטון, וזה הרבה יותר אמיתי, כי זה גם האמת.
אותה מדינה שאתה, אני לקחתי נכון את המילה שלך צנועה, והפכתי אותה למצומצמת, מצומצמת בתודעה שלה התכוונתי, ונדמה לי שאנחנו אומרים את אותה מילה כשאתה אומר צנועה, ומקומו של האדם בתוכה, על כן, הופך להיות יותר מוגן. הוא פחות נתון לשרירות לב, כך סתם, כי יש איזו אישות עליונה. כמעט הייתי אומר שמשהו מסוג הכרת הבורא שצריך להביא את האדם לידי צניעות.
כן, אבל אתה יודע, אפשר לחבר את זה אם רוצים לרעיון הפרדת הרשויות. מונטסקיו, כולנו מכירים, דיבר על הפרדה בין הרשויות כדי למנוע את העריצות של מגזר אחד על פני מגזרים אחרים. כשאני מדבר על הפרדת הרשויות ההלכתית, מה שכולם מכירים, ראשי תיבות משכן, מלך, שופט, כהן ונביא, מדובר ביותר מזה, במניעה של עריצות האדם במקום האלוהים. בעצם, כיוון שהשלטון נמצא אצל הבורא, אז אין שום גוף במדינה שיכול לומר שהוא בעצמו המקור של השלטון, ובמובן הזה יש הרבה יותר חירות, כי כל אחד מוגן מפני הניסיון של גוף אחד להשתלט עליו. ברגע שיש ניסיון כזה, הגוף השני מאזן אותו.
תאמר לי, אורי, אתה לא חושש מהכוחות, נקרא לזה הקלריקליים. אני בכוונה לא אומר הקלריקליים, אלא כוחות קלריקליים. כלומר, כאשר מנגנונים דתיים נמצאים בתוך שלטון או ליד השלטון, או הם חלק מהשלטון, העסק לרוב מדרדר והופך להיות ממסובך ועד לא מי יודע מה, נכנס זאת בעדינות כך. זו ההיסטוריה, כל פנים, למשל, אם אנחנו מתבוננים בהיסטוריה האירופית, שלא לדבר על ההיסטוריה שלנו, שגם היא די בעייתית בעניין הזה.
תראה, אני בהחלט מתיירא מן הקלריקליות של האידיאולוגיות. כן, כלומר, הקלריקליות היא לאו דווקא דתית, יכולה לקלריקליות של הוועדה המרכזת של המפלגה ושל ההוגים הדוגמטיים למיניהם. שהיום למשל אנחנו ניצבים מול קלריקליות של מערכת המשפט, שהחליטה שהערכים הפרוגרסיביים, כפי שהיא מכנה אותם, הם השולטים בכיפה. אז אני מאוד מתיירא בהחלט מקלריקליות מהסוג הזה. קלריקליות רבנית לא תקום ולא תהיה מסיבה פשוטה. אותם מגזרים שאתה מזהה אותם כקלריקלים אצל הדתיים, אינם מתעניינים בניהולה של מדינה. כך שאני לא חושב שיש מה לחשוש כלל מהדבר הזה. אז בהחלט אני מתחבר אליך כשאני רואה מה שמאו צטונג או סטלין או אחרים עשו מכוח הקלריקליות החילונית שלהם, אפשר לומר. אני בהחלט מתיירא מזה, ואני מקווה שאתה ואני נצליח לשלוט בדבר.
בוא נקווה לעוד משהו, ואז אעבור איתך לשיחה קצרה השבוע בענייני פרשת שבוע. בוא נקווה שאתה ואני נחזה בשלטון מבריא, הולך ומבריא מהחולאים הנוכחים, כלומר של מריבה ומדון, צנאות ואיבה, שאני מודה, אורי, עליי הם מהלכים אימה. אינני יודע לאן אנחנו צועדים.
כן, אנחנו היום במצב של ריבוי של שנאה. והשנאה היא הדבר המסוכן ביותר בעם שלנו. אני רוצה אפילו לומר, לפני כמה שנים היו הרי מריבות גדולות בעם ישראל, אבל כל אחד היה מוכן להקשיב לשני ולהיפגש איתו ולחוש איתו אחווה. אז אם יש לנו משימה היום, זאת המשימה הזאת, לשדר אחווה. עכשיו, אני לא חושב שאחווה באה דווקא מתוך מפגשים, אנחנו היום רואים שיש קושי גדול להיפגש אחד עם השני מרוב חששות ומרוב סיגמות וכדומה. אבל אני חושב שאם כל אחד מאיתנו, אני מאוד מאמין בזה, ישדר אהבה בלבבו אל אחיו, אז בסופו של דבר זה יקרים, בסופו של דבר זה יושפע. תראה, אתה זוכר את ידידך מורך ישעיהו ליבוביץ', שדעותיו היו די מנוגדות למה שאני מייצג כנראה, אבל יחד עם זה הייתה לו הרבה מאוד אנושיות, הרבה מאוד לבביות. ואני חושב שככל שאנחנו נעבוד על הנקודה הזאת, לפתח לבביות זה בסופו של דבר יקרין על החברה, ויש לנו סיכוי אולי להגיע לשלום בינינו.
אומר לך משפט אחד על מורי ורבי המנוח, ודברים שאני לא רוצה לדבר אותם כאן, בפירוט שלהם בינינו, אני אספר לך כמה סיפורים, אבל הוא היה אדם מוסרי בקנאות, לא קנאות שורפת, קנאות אוהבת אדם, ובשבילו, על אף שהוא היה ליברל, קנאות אוהבת אדם, יותר מכל אדם הוא אהב את האדם היהודי. תדע לך, הוא היה קנאי בעניין הזה.
750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.